נחתמה התחרות הזאת מבחינתנו. ואנחנו נדבר עכשיו על שמואל פלאצ'ה, שנולד בשנת 1550 בקירוב ומת ב-1616. הוא היה יהודי, יליד מרוקו, ממוצא ספרדי, הוא היה סוחר ודיפלומט ומרגל ושודד ים. היו לו חיים מסעירים, ממש. הוא חי באיזה תימורון מתמיד בין השלטונות בהולנד לאלה במרוקו של הסולטן, בין המרחב הנוצרי למרחב המוסלמי, בין המדינות הפרוטסטנטיות לספרד הקתולית. את הספר שמואל פלאצ'ה, סוחר, שודד ים ודיפלומט בין מרקש לאמסטרדם, כתבו שני חוקרים, מרסדס גרסיה ארנל וחרארד ויגרס. מרסדס גרסיה ארנל היא מומחית לאסלאם, ספרד וצפון אפריקה, מהמוצא העליונה למחקרים מדעיים במדריד. חרארד ויקרס הוא פרופסור ללימודי דתות באוניברסיטת אמסטרדם. הספר הזה יוצא עכשיו בהוצאת מגנס בתרגום ההולנדית של רנה כהן. העורכת המדעית של המהדורה העברית היא פרופסור מירי אליאב פלדון מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור מירי אליאב פלדון.
שלום רב, בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו קוראים לו פה בספר שמואל פלאצ'ה, אתם מסבירים בהערת הפתיחה שלכם שהתלבטתם בעניין הזה, לפעמים הם קוראו במסמכים פלח, פלאצ' פלח, על קברו כתוב פלאג'י, אולי זה חלק מהעניין הזה שיש לו הרבה מאוד זהויות בפנים, והוא הרבה לזוז ולהחליף נאמנויות, הוא זז בין השמות אולי גם.
לא, השמות אני חושבת זה רק עניין של כתיב. בתקופה הזאת אנשים כותבים את שמם בצורות שונות. השם פלאצ'ה זה מהמילה הספרדית פלאסיו, ארמון, וככה מבטאים את השם יהודי הולנד. והעובדה שכתבו פלאג'י בגימל ועם גירש זה כי... או בלי גרש, כי הצורה הזאת של צדיק עם גרש עוד לא הייתה נהוגה בעברית. השם הוא דווקא לא הבעיה.
אז מהי הבעיה?
לא, בוא נשאל, אבל איך נהיה האדם הזה? שאלה מאוד גדולה, יש פה ספר שלם שנכתב, וברור לי, אבל האדם הזה, שמואל פלאצ'ה, איך הוא נהיה? היהודי הזה ממרוקו, איך נהיה הדבר הזה? שהוא נהיה שודד ים ודיפלומט וסוחר וכל זה?
קודם כל, הוא לא היחיד, הוא פשוט דוגמה מאוד עשירה בתיעוד, אבל הרבה מאוד יהודים ממוצא ספרדי שחיו בצפון אפריקה, בייחוד במרוקו, קיבלו מעמד של יועצים לסולטן ושל סוחרים גדולים מטעם מרוקו, והוא... גם כן היה בין המשפחות האלה, ובין היתר נשלח להולנד, לארצות השפלה, בתור, הוא קורא לעצמו שגריר, אבל הוא לא באמת היה שגריר, הוא היה בעצם איזה סוכן של הסולטן המרוקאי, ועסק בכל הפעולות שעסקו בהם סוחרים יהודים באותה תקופה ברחבי הים התיכון ומעבר לים התיכון. זה לא כל כך מפתיע, הוא כנראה היה גם איש מאוד מוכשר וסוחר שרוב המיזמים שלו הצליחו, ועבר תקופות של שהיה עשיר מאוד בתקופות שהוא השתפך.
אבל גם יש את העניין הזה של לפעמים הוא יכול להיות נציג, נגיד של הסולטן, אבל לפעמים לא, זה תלוי באיך שנוח לו באותו רגע. הוא יכול לשדוד ספינה, להוריד את הדגל, וכרגע הוא לא נציג של אף אחד, וזה גם מין דבר ידוע כזה, ככה זה פשוט מתנהל.
נכון, אבל הוא באמת לא היחיד. זאת אומרת, כל העולם הזה של כביכול דיפלומטים בעת החדשה המוקדמת הוא לא כל כך קשיח ומסודר כמו בימינו. אנשים לפעמים יכתירו את עצמם בתור נציגים של מדינה אחרת, לפעמים זה החזיק מעמד, לפעמים לא, לפעמים הם יצאו לכיוון שני ועזרו למי שהיה אויב של המדינה שלהם.
אבל בפרק שכותרתו, בחלק שכותרתו, פלאצ'ה כשודד ים, שבי ומשפט בלונדון, הם כותבים, הם פותחים אותו ככה, הם כותבים, קשה לסרטט גבולות ברורים בין מסחר לגיטימי, הברכה ופיראטיות. נכון. בעיה שפלאצ'ה ניסה תמיד לפתור באופן שימזער את נזקיו. זאת אומרת, בכלל אנחנו מדברים על תקופה שבה זה מין מערב פרוע כזה בים. אתה יכול לעשות פחות או יותר מה שאתה רוצה, אתה רק צריך, איך זה נקרא, לצאת כשידך לעליונה.
זה לא לגמרי נכון. צריך, מה שהם אומרים בהתחלת הפרק הזה הוא מאוד חשוב, כי צריך באמת להבחין בין פיראטים על דעת עצמם, זאת אומרת, ומה שאנחנו נראה אחר כך בים הקריבי, כן, השודדי ים האלה שעלו, כן, קנו אונייה, לקחו איתם כמה ארחי פרחי ותקפו כל מי שהם יכלו לגמרי באופן עצמאי. לעומת זאת, יש מערכת שלמה, הרבה יותר גדולה, של מה שבים התיכון נקראים הקורסרים, והאנגלים יקראו להם privateers. זאת אומרת, אלה שודדי ים מטעם המדינה. כן, באנגליה, גיבורים לאומיים, הם וולטר ראלי ופרנסיס דרייק, הם היו privateering, הם היו קורסרים במונח הים תיכוני. וכאלה יש המון, גם מטעם המדינות הצפון אפריקאיות, חלקן תחת, כן, שלטון עותמני, וגם מטעם המדינות האירופיות. עכשיו, הסיפור של פלאצ'ה, הוא יוצא, הוא מקבל רישיון להיות קורסר מטעם הולנד, הם נותנים לו רישיון לקנות אוניות ולחמש אוניות, ולצאת לדרך, ושם הוא כביכול יוצא לעזור למולי זיידן, לסולטן המרוקאי, אבל בדרך הוא שודד שתי אוניות ספרדיות, הוא לוקח את השלל שלהם, אוניות ספרדיות שמגיעות מהעולם החדש ונוסעות מטען מאוד יקר. אז הוא שודד שתיים כאלה, ואחר כך בדרך חזרה הוא נקלע שלא בטובתו לאנגליה בגלל סופה בים, ואז באנגליה אוסרים אותו.
אני רוצה לשאול אותך, יש תיאור שלו שהוא מתואר כיהודי שומר מצוות מצד אחד, מצד שני זה בן אדם שהיה מוכן גם להמיר את דתו לקתוליות, זאת אומרת יש שם איזה גמישות, הייתה לו גמישות מסוימת.
לא רק לא, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. השבירה שלו על מצוות היא מפתיעה, הוא לוקח איתו על האונייה הזאת שבה הוא יוצא לשדוד ים, הוא לוקח איתו שוחט יהודי שיכין לו אוכל כשר.
כן.
זה מדהים. כן, פירוש הדבר שיש לנו עניין גם בעלי חיים חיים, זאת אומרת, כן. צריך לשחוט פרות או כבשים. אבל מצד שני, כן, אחד הדברים המעניינים לגבי היהודים האלה בצפון אפריקה או באימפריה העות'מאנית ממוצא ספרדי, שהם ממשיכים להתגעגע לספרד. המולדת שבלב היא ספרד, ועכשיו בשביל לחזור לספרד שגרשה את כל היהודים, הם צריכים לפחות להלכה להמיר את דתם, והוא מוכן לעשות את זה, הוא מוכן לעשות את זה, והוא מוכן שהילדים יעשו את זה כדי שיאפשרו לו לחזור לספרד. אבל זה לא קרה. אז הוא, כן, אז הוא חי בהולנד, ששם מתגבשת לאט לאט קהילה יהודית של יוצאי ספרד, של, והוא נשאר יהודי שומר מצוות.
אבל כותבי הספר כל הזמן אומרים לנו, מדברים הרבה על דת בספר, אבל הם אומרים לנו, זה לא סיפור על אנשים מוסריים, זה לא סיפור על מוסר, זה לא סיפור על אנשים טובים. זה סיפור על אנשים שעושים כל מה שהם יכולים במסגרת גבולות שהם, כמו שמאיה אמרה, על הזהות, גבולות מאוד גמישים. מוסר פה זה לא העניין.
לא, לא, נכון. אחת הסיבות, אגב, אני ניהלתי מאבק של בערך 10 שנים לשכנע המול בארץ לפרסם את הספר הזה. והרבה פעמים אמרו לי, מה, אנחנו לא נפרסם את זה, יהודי לא נחמד.
אנחנו מכירים הרבה יהודים לא נחמדים.
הוא יהודי נפלא, הוא נהדר, זה מה זה, זה סיפור מסעיר ממש.
נכון, הוא גם מסעיר, אבל הוא גם הרבה יותר אותנטי מהניסיון לצייר איזה יהודים שהם כולם צדיקים שומרים
קדושים, כולם קדושים.
זהו, זה קשור גם למטרה ההיסטורית, כי הרי חיברו את הספר הזה היסטוריונים, והם מצהירים שם שהמטרה ההיסטורית היא להגיד, תקשיבו, אנחנו נורא רוצים סיפור טוב, אנחנו נורא רוצים סיפור על קהילה, אנחנו נורא רוצים סיפור על המון המון אנשים שהם אותו דבר ומתחברים והם חיים ביחד, אפשר לכלול את הסיפור שלהם. מה לעשות שזה לא ככה?
כן.
הקהילות שלנו מדומיינות. והם אומרים, בואו בכלל נדבר על היסטוריה אחרת, בואו נדבר על היסטוריה של אנשים פרטיים, ותראו איך כשאנחנו הולכים לסיפור פרטי, מה לעשות? רוב הסיפורים הפרטיים לא תואמים לקטגוריות האלה שבהם, לגבולות האלה שבהם סרטטנו את הקהילה המדומיינת הזאת. אז כשאנחנו חושבים מי היו היהודים האלה שהרכיבו את העולם של שמואל פלאצ'ה, אז יש לנו דמיון של הקהילה היהודית, אז מה לעשות שהנה דוגמה לבן אדם שבכלל בכלל לא התאים, וכנראה היו עוד המון 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 אנשים שלא התאימו וביחד הרכיבו את הקהילה הזאת.
נכון, נכון. עכשיו זה היתרון הגדול של מה שאנחנו קוראים מיקרו-היסטוריה. זאת אומרת, אם היסטוריון רציני לוקח דמות של אדם שהוא לא מרכזי, הוא לא נמנה עם השליטים, הוא לא, אבל יש מספיק תיעוד בשביל לספר את הסיפור שלו. אז כשמספרים את הסיפור של היחידים, אז באמת כל הקטגוריות הדמיוניות האלה שאתה מדבר עליהן מתפוררות. כי כל אחד הוא עולם בפני עצמו, ובתקופה הזאת של כל כך הרבה מלחמות דת, של כל כך הרבה מאבקים, של התגבשות מדינות לאומיות, המפה היא מאוד מאוד מגוונת ומורכבת, ודווקא דרך סיפורים של אנשים נגיד מהשורה השנייה או השלישית אנחנו מגלים את המורכבות ומפרקים את הקהילות המדומיינות.
עכשיו, במובן מסוים, זה טוב שלקח לך 10 שנים לשכנע מישהו להוציא את הספר הזה, כי בעצם מדובר כאן, לפי מה שאני קוראת, לא יודעת לקרוא לזה, מחקר נושם. זאת אומרת, הם המשיכו למצוא עוד דברים, ובעצם הגרסה הזאת היא גרסה מעודכנת ביותר, פרק שלם נוסף.
בכל העולם.
נוסף לה.
בכל העולם, זה הגרסה, מה שאנחנו קוראים, זה הגרסה הכי מעודכנת בכל השפות.
כן, 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 זה באמת, הסיפור התחיל מזה שיצא מהדורה ספרדית בסוף שנות ה-90, אחר כך זה התחיל להיות מתורגם, ובכל שפה הם מצאו עוד מסמכים והתקנו, ואז כשאנחנו ביקשנו לתרגם, אז הם אמרו כן, אבל הגרסה שאתם צריכים לקרדם אותה, היא הגרסה ההולנדית. ואז באמת לשמחתי הצלחנו לגייס את רנה כהן, שאין גדול ממנו בתרגום מהולנדית ומשפות אחרות. אז זה תרגום של המהדורה הלועזית הכי מעודכנת, ותוך כדי התרגום הם באמת לא הרפו מאיתנו, הם שלחו עוד דוקומנטים, הם שלחו עוד...
זה רק הולם את דמותו, נכון? אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, מאיה, מחקר נושם.
מחקר נושם.
וזה הולם את דמותו, הוא כל הזמן עוד משהו נוסף, עוד איזה זווית, עוד קתוליות, פרוטסטנטיות, איסלאם, יהדות, בואו נוסיף עוד משהו.
נכון.
תשמעי, זה ספר מסעיר, שמואל פלאצ'ה, סוחר, שודד ים ודיפלומט, יוצא עכשיו בהוצאת מגנס. פרופסור מירי אליאב פלדון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.